בסייעתא דשמיא אנחנו רוצים להתחיל סדרה של שיעורים, שאני לא יודע לומר כמה שיעורים זה ייקח, זה תלוי בכם, בעיקר שעוסקת בנושא התפילה. אבל השיעורים האלה הם שיעורים שא' דורשים מאוד מאוד רצינות, ב' הם דורשים בעיקר את הרצון. את הרצון, רצון להשתנות בכל מה שקשור לנושא התפילה. כל רצון לשינוי הוא דורש עמל ויגיעה. הוא דורש הרבה מאוד קשב וריכוז. הוא דורש הרבה מאוד השקעה. הוא דורש עבודה. אבל אין דבר בעולם שנקנה בלי עמל ויגיעה. אין קניין אמיתי. יכול להיות שיהיו עכשיו איזה שהן פעולות רגשיות כאלה שעכשיו יעבדו עליך בצורה מסוימת, יום, יומיים, שלושה, במיוחד בחודש הזה, חודש אלול, זה יעבוד על הרגש, אבל זה לא יישאר. זה כמו אותה קבלה שקיבלת על עצמך לפני יום הכיפורים, עכשיו אני מברך ברכת המזון עם סידור. עבר יום הכיפורים, החזקת מעמד שבוע ונגמר. בסדר? למה? כי זה פעל מתוך הרגש. פעולות שפועלות מתוך שכל, שאנחנו מיושבים בדעתנו ומבינים מה אנחנו עושים, אז הרגש בא ומצמיח להם את הכנפיים לבוא ולטפס יותר למעלה. בסדר, נדבר על פעולת הרגש, נדבר על פעולת השכל, אבל זה דורש עמל, עמל גדול ויגיעה גדולה. וזה מה שאנחנו ננסה ככה לעשות יחד בשיעורים האלה. הסדרה הזאת נקראת תפילה לקל חיי, שבעצם בה אנחנו מעמיקים בנושא התפילה. בשיעורים הראשונים אנחנו נדבר ככה קצת מלמעלה, וגם ניכנס פנימה לתוך כתבי התפילה, לנסות להבין בעיקר מה שאנחנו אומרים. הרבה פעמים אנחנו קובעים חברות בבית המדרש, בלימודים שונים שהכל הכל הכל חשוב, ומה שאנחנו עושים בתדירות של שלוש פעמים ביום לפחות, אם זה לא במועדים אחרים שיותר, אבל בגדול שלוש פעמים ביום, לפעמים דווקא בהם אנחנו לא כל כך מבינים מה שאנחנו אומרים. ואם אנחנו מבינים, זה לא תמיד פועל בנו, עד שאנחנו לפעמים גם שואלים את עצמנו, וכי באמת ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, או שזה איזושהי ממרה כזאת של חזש, זה בא ככה קצת ככה להדליק אותך, בוא לתפילה שני, אבל אתה לא באמת שם. הכי באמת חכמים, החסידים הראשונים היו שומעים שעה אחת קודם התפילה, ושעה בתוך התפילה, ושעה אחרי התפילה. באמת. אז שלוש שעות עכשיו שחרית, שלוש שעות במנחה, ושלוש שעות בערבית, אז תשע שעות ביום הם היו ככה משקיעים בתפילה. טוב, נקצת קצת, שבע שעות ביום הם משקיעים בתפילה. ואם כן, אז מה עם לימוד תורה? האם זה אמיתי? אז אנחנו ננסה להבין שזה כן, זה מאוד 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 אמיתי, וננסה אולי טיפה להבין תוך כדי השיעורים שזה אולי גם מה שאנחנו מבקשים, שאנחנו רוצים לבנות בית מקדש, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אתה מגיע לכותל, אתה בדרך כלל לא מגיע כדי ללמוד תורה. אגב, זה חשוב מאוד ללכת ללמוד תורה בכותל, אבל בדרך כלל כשאתה רוצה להגיע ואתה מתקרב כבר לשכינה, למקום שלא זזה ממנו שכינה לעולם, אתה מגיע כדי להתפלל לקדוש ברוך הוא. אז הכיסופים שלך לבית המקדש זה בעצם כיסופים שהם נוגעים בנקודה הזאת של התפילה. שם תקנו את הקורבנות והתפילות, שיטה אחת בגמרא, הם כנגד הקורבנות, נכון? זאת אומרת שיש קשר ישיר בין התפילה לבין בית המקדש, בין הכיסופים שלנו לבית המקדש לבין כיסופים שלנו לתפילה. יכול להיות זה בעצם מה שאנחנו כוספים, להתפלל ולהתקרב יותר לריבונו של עולם בצורה אמיתית וטובה יותר. אז זה מה שאנחנו נעשה טיפה יותר להעמיק ולנסות להבין ככה בשיעורים עצמם. בשלב מסוים אולי ככה אנחנו נפתח את הנפש החיים בחלק של התפילה וננסה לגעת בו, כמובן עם כתבי הרב זצ"ל ועוד. אבל בשביל הדברים האלה אני רוצה קודם כל לתת איזושהי הקדמה קצרה, שאולי חלקכם שמעתם אותי אומר אותה פעם בעבר, אבל היא מאוד מאוד חשובה לנו כדי לנסות להבין מה אנחנו עושים בתפילה. אתם יודעים, פעם כשהיה איזושהי המצאה של איזושהי כלי תחבורה מסוים שהעולם לא הכיר, אז היה התלהבות מאוד מאוד גדולה. היום אנחנו כבר לא מתלהבים מכלום, כן? אם תמציא עכשיו איזה פלאפון חדש, זה לא אותה התלהבות כמו ההמצאה של הפלאפון הראשון, כן? וכשהמצא האייפון הזה היה וואו, וכשהמצא הזה היום פלאפון חדש, הוא בסדר, מה, נתת לו שדרוג כזה, אז הוא מתקפל. בסדר, אז הוא נגד מים. נו, אוקיי, אז יש לו עוד איזושהי איכות כזאת וזה. והוא לא מרגש אותנו. אבל כשאתה ממציא איזשהו משהו חדש, שאין אותו בשוק, אז אתה ממש 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 מתלהב. אז אם פעם נמצאת הקרקרה, כשלא היה אפשרות להגיע ממקום למקום בלי הקרקרה הזאת, והייתי צריך פשוט ללכת ברגל, אז או שהיית עולה על סוס, אבל אחרי לסחוב את כל הציוד שרצית להעביר ממקום למקום, אז היית כבר מתלהב והכל, זה, וואו, דבר גדול. ולאט לאט מקרקרות עברנו לרכבים, אולי יש כמה דברים באמצע שאני לא מציין את הכל, אופניים ורכבים וכו' וכו' וכו', והגענו גם כן למטוסים. בסופו של דבר, כשרצינו להגיע לירח גם מצאנו חללית. עכשיו, הפעמים הראשונות יכול להיות שהיו בהם תאונות, נכון? אנחנו יודעים על אילן רמון, זכרונו לברכה, שטס לירח וחזר ולא הצליח לחזור בעצם עד אלינו, לצערנו הרב. אדם ישר וטוב, אגב, עשה המון 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 למען עם ישראל. אז אני יכול, אבל היום אנחנו נוחתים בירח ונמצאים שם, והרבה יהודים כבר היו בירח, ויש לנו שם חוכמה אדירה שחבויה שם שאנחנו מלקטים אותה לאט לאט. אבל השלבים הראשונים היו מאוד 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 קשים. אותו דבר בדיוק, זה מה שקורה בתפילה. בתפילה אנחנו מבקשים במרכאות להגיע לירח. אנחנו מבקשים לקחת חללית ולטוס למעלה, ובמרכאות חלילה כן, אבל לגעת ברבונו של עולם. יש לנו 3 פעמים ביום שבהם יש לנו הזדמנות שהיא בלתי נתפסת לדבר עם רבונו של עולם בצורה יותר ישירה מהרגיל, לטפס לירח, והרבה הרבה הרבה יותר מזה כמובן. והטיפוס הזה צריך לעשות בשלבים, הוא צריך לעשות בהדרגה. אם הוא לא נעשה בהדרגה, אז אנחנו חוסים את האטמוספירה במהירות לא רצויה, והחלית יכולה להתפוצץ. אבל אם הוא נעשה שלב אחר שלב, בהדרגה טובה, אז אפשר להגיע לירח בצורה נכונה, להיות שם, לקחת משם מה שצריך ולרדת למטה. מה זה ההדרגה בתפילה? הדרגה בתפילה זה בעצם כשאנחנו מתחילים את התפילה, אנחנו בקרקע. הקרקע הזאת, חזן נתנו לשם שנקרא עולם העשייה. מה זה עולם העשייה? עולם העשייה זה בעצם העולם שבו אנחנו נמצאים. אנחנו עושים, אנחנו פועלים. בעולם הזה אנחנו יכולים לשבת, אנחנו יכולים לעמוד, אנחנו יכולים לדבר, אנחנו יכולים לשתוק, אנחנו יכולים להגביע את הכל, אנחנו יכולים להנמיך את הכל, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים ללכת, לזוז. זה נקרא עולם העשייה. הוא מקביל לאיזה חלק של התפילה? קורבנות. מה זה קורבנות? הרצון שלי להתקרב, לריבונו של עולם, לכן זה נקרא קורבנות. אז אני מזכיר כמובן בענווה את זכות אבות, ואני פותח את ותתפלל חנה. אני לא פוסח על זה. למה אומרים ותתפלל חנה? למה זה נכנס לתפילה? כל השאלות שלנו רובם יעסקו בשאלה למה, לא מה. למה? בסדר? למה אומרים ותתפלל חנה? כחלק מהקורבנות. תשובה, כי זה ההכשר להצליח בתפילה. כי מה כתוב שם? השם יחתו מריביו. מה זה השם יחתו מריביו? כלומר, אני נמצא עכשיו, זה עוד כלל שהסברנו למה זה העיקר של תפילת חנה. כל דבר גדול בחיים הוא דורש הכנה ודורש השקעה, ויש לו גם מתנגדים, המון מתנגדים. זה בעולם הפיזי ובעולם הרוחני. אנחנו נדבר כרגע בעולם הרוחני כדי להבין את הדברים לעומקם. אם אנחנו למשל מתבוננים בשבת, שבת קודש, כשאני מגיע עכשיו לתפילת שבת, אז אני מגיע בעוצמות ושמח מאוד ומרגיש שהשבת זה משהו אחר. אבל מה קורה שנייה לפני שבת? ההכנה לשבת היא, מה קורה בבתים לפני שבת? יש איזשהו לחץ מסוים, זה לא צריך לקרות, צריך להתגבר על זה. אבל הכוחות שמתנגדים לעוצמות הדירות שאתה יכול להגיע אליהם, הם שם נמצאים. ולכן יש איזשהו סוג של ריתחה שלא אמור להיות, שוב, אבל יש סוג של ריתחה בבית. זה יכול אבא להגיד כנסו כבר להתקלח ומאוחר, צריך לבוא לבית כנסת, לכן זו הדרך. דוגמה אחת, שלפני דבר גדול יש איזשהו משהו שמשבש, שירות החתנים, כן, עזרת השם קרוב אצלכם, שירות החתנים, מה קורה ביום החתונה? איזה שיבוש קטן, יש איזשהו משהו, בוא נקווה שזה יהיה קטן. ניתן דוגמה נוספת, בסדר? מה האזור הכי קדוש היום במדינת ישראל? הר הבית, נכון? ומי נמצא שם? מובן? בסדר? חברון, מערת המכפלה, במקומות הקדושים, בדרך למקומות הקדושים. למה? אנחנו לא חיים רק עין חיצונית. מי שחי ככה אחר כך יתקשה מאוד. יש רבדים פנימיים עמוקים שקורים במציאות חיינו. מי שחי רק את העיניים החיצוניות של מה שהוא רואה ולא מבין שיש דברים שמתרחשים מתחת לפני השטח, אז זה חסר. בגלות זה הספיק, בארץ ישראל זה לא מספיק. אתה צריך להיכנס רגע איזשהו רובד פנימי קצת יותר עמוק יותר, לא עכשיו עומקם של קבלה, אנחנו לא מבינים בזה, אבל דברים הפשוטים שכן ישרו את הנפש ואת הלב, לנסות להבין מה דברים שקורים לנו בחיים. כן, לכן נמצא ליד הכותל המערבי בדרך לשם, או במיוחד בהר הבית, לכן נמצאים שם הרבה נחשים ועקרבים, כדי לגרום לנו פחות לרכוש את המקום הזה, כדי פחות לקנות אותו. ואם אתה רוצה לקנות אותו בצורה אמיתית, אז זה לא כי עכשיו עשית איזושהי מלחמה וירדן נפתחפה למלחמה אז אתה כובש את ירושלים. לא אדוני, זה חמוד, זה טוב, אנחנו מברכים על זה, אל תתבלבלו, נתקע בשופר ונברך, הכל בסדר. אבל אחר כך אתה נותן את המפתחות לווקף. למה? למה אתה נותן את המפתחות? כי לא באמת באת במטרה לרכוש את המפתחות האלה. ברצון, כן, תמיד אנחנו רוצים את ירושלים וכוספים אליה. אז עדיין לא היה מספיק, לא בשביל זה פתחת את מלחמת ששת הימים. פתחת את מלחמת ששת הימים כדי לבלום את האויבים. זה מה שקורה עכשיו בעזה. למה המלחמה נמשכת? אז אתה יכול להגיד, כי החמאס מתעקש. נו באמת. יש רבדים פנימיים, עמוקים, אני לא מכוון לכולם, אני לא יודע את כולם. אבל זה ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נרצה את ארץ ישראל ונחשוף אליה בכל מהווה נפשנו. שנרצה להתגורר בעזה ולא נגיד אנחנו רוצים לגבוש כדי להוציא משם את החמאס, זה לא הסיבה העיקרית. זה אסור מרע בשביל לעשות טוב, זה כדי להיות שם בארץ ישראל, וזה צריך בשביל זה את הלב של עם ישראל שיחשוף לזה. מנחה, מה תפילת המנחה חוץ משבת קודש, שם התפילות הכי חשובות, אבל מה תפילת המנחה הכי חשובה במהלך השבוע? של איזה יום?
שישי.
יום שישי. ולכן אתה לא מפספס שום תפילה במהלך השבוע. אבל תפילת מנחה של יום שישי, תחפש מניין רגע בקצה לפני שאתה ככה כבר התחילו שם קבלת שבת ואתה מחפש אולי הרווחתי אולי זה נשמע קדושה נשמע, אבל אתה לא מפספס שום מניין. מה קרה שפתאום פספסת? אני לא מסביר כרגע למה זו התפילת מנחה הכי חשובה, אבל זה מה שכתוב בספרים הקדושים, ויש איזה השלכות אדירות על המשך השבוע הבא ועל מה שהיה בשבוע האחרון. ובכל זאת, העיקרון אומר, כמו שאמרנו עכשיו, ככל שהדבר הוא יותר גדול, כמו שאתה מבין בדברים הפיזיים, הגשמיים, שככל שהדבר הוא יותר גדול, אתה רוצה לנהל של חברה, אתה צריך לעבוד קשה כדי להצליח בדבר הזה? יופי. אתה רוצה לרכוש עכשיו דברים גדולים בצד הרוחני, אתה צריך לעבוד קשה בשביל להשיג את זה. ויש לך יותר הפרעות, ויש לך יותר מציקים, ויש לך יותר מפריעים. אז זה הנקודה החשובה שחשוב שנבין אותה. חשוב שנבין אותה. ולכן, כשאתה מגיע לחלק הכי עליון של התפילה, שלשמו התכנסנו, שהוא נקרא התפילה, מה זה החלק הזה בתפילה? ها איזה חלק זה בתפילה שהוא החלק הכי גדול בתפילה? תפילת שמונה עשרה. אז זה נקרא תפילה, נכון? שם, בחלק הזה, מה קורה למוח? מה? אני בשביל זה באתי. קמתי הבוקר מוקדם, השתדלתי, הלכתי לפני מנחה, התאמצתי, לפני ערבית, חשבתי על תפילה, אני מנסה רגע, לא באתי ככה מהכדורגל. באתי מוכן, אמרתי עכשיו אני מצליח להתפלל, חלק, ופתאום אתה מוצא את עצמך כועס על עצמך בתקע בשופר, איך ברחו לי כל הברכות הקודמות, ופתאום אתה מוצא את עצמך שוב ושומע התפילה, אבל רגע, עכשיו כעסתי עצמי בתקע בשופר, אני רוצה להתפלל כמו שצריך. שם בחלק הזה יש הכי בלבולים, אני לא מבין, בשביל זה התכנסנו. ככל שאתה יותר מטפס בדרך לערך, בדרך לתפילת 18, יש לך יותר בלבולים. אתה לא חושב על הארגונים שלך במהלך היום, טיסה, אני לא מדבר כי זה מן לחרשמי טיסה, מי טס לחוץ לארץ, יש משמע. אבל אתה לא חושב על הארגונים שלך במהלך היום, והדברים שלך במהלך הזה, שאתה באמת פסוקי תזמרה. ודאי, 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 שאתה לא קורא עכשיו את, לא יודע מה, רבי ישמעאל של, או את הודו. יצר גם פחות נכנס. שים את היד על העיניים. תתחיל שמה ישראל, ותראה איך זה הולך. תראה מה קורה ככה בהמשך. פתאום אתה מתבלבל בהוכתבתם, וזה של הוכשרתם, והוכתבתם, ופתאום נוצרים יותר בלבולים. זה בדיוק מה שאמרנו. וזה מלווה אותנו וילווה אותנו לאורך כל החיים כולם. ככל שתלמד משהו יותר עמוק בתורה, אתה תראה שיש הרבה יותר מפרים. למה זה ככה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לבחון אם אתה רוצה את זה באמת, או שאתה רק מתלהב על הדבר. למה אתה באמת רוצה להתפלל? אתה רוצה להתפלל כי אתה רוצה שהם תהיה לך תפילה טובה? זה טוב שהקדוש ברוך הוא לא עוזר לך בזה. כי אז אתה שם לך בווז את המטרה הראשית שתהיה לי תפילה טובה. אתה רוצה להתפלל כי אתה רוצה באמת באמת את קרבת השם ולעשות את רצונו? יש יותר סיכוי להצליח. כמובן שיש עוד דברים. אבל תבינו שכל העיכובים באמת הם לא רק איזה שהם כוחות מתנגדים כדי שלא תגיע לירושלים וזהו. כדי שלא תגיע לכותל ולא תתפלל שם, אז תגיד, אנחנו עייפים ויש מלא אנשים עכשיו בדרך לסליחות, אז אני לא הולך, כי יש לי אלף אחד רוצים לא ללכת. רציתי, אבל זהו. זה גם כדי לבחון אם אתה באמת רוצה להגיע לשם. ואותו דבר גם בתפילה. אז בתפילה אנחנו עוברים תהליך ארוך וגדול של טיפוס עד שאנחנו מגיעים לירח לתפילת 18. והתהליך הזה מתחיל בעולם שנקרא עולם העשייה. אנחנו ברוב הדברים לא נדבר על דברים פנימיים, גם כי אני לא מבין בהם וגם כי זה לא הנקודה. רק פשוט כדי להסביר לאן אנחנו מטפסים, אני חייב להתחיל בדבר הזה. בתפילה אנחנו מתחילים בעולם העשייה, וזה בעצם הקורבנות. ואגב, כל דבר בשפה הפנימית מקביל להלכה. כי בעולם העשייה, בעולמות שלנו, בעולם שבו אנחנו נמצאים עכשיו, מותר לי לדבר. כשאני אתפס כבר לעולם היצירה, לפסוקי דזמרה, עכשיו אני כבר לא אוכל לדבר. כי בעולם היצירה זה כבר מעל העולם שלנו, אז שם לא מדברים. ודאי בעולמות אחרים. אבל ההלכה מקבילה. מתי אתה צריך לעמוד? מתי אתה צריך לשבת? כל זה, כל מה שכרוך בהלכה, כל מה שכרוך בהלכה, כרוך גם בפנימיות. זה אחד לאחד. והתפילה מלאה בהלכות. כשאתה לומד תורה, אתה לא מתחיל עכשיו לרוץ על איך אני אלמד, אני אעמוד, אני יושב, אני אקח סטנדר, אני לא אקח סטנדר. אתה יושב, מתחיל ללמוד, פתאום צריך לעמוד, תעמוד, אתה לא צריך, אין לך הלכה בזה. אתה רוצה להגביה את הכל טיפה יותר? בבקשה, נכון, אתה רוצה לזכור את זה, תשמיע על האוזניים שלך, כמו שנאמר במשנה באבות שם. אבל
אבל אתה, אתה לא, אתה, לא עכשיו באים אליך בטענה שלא יצאת ידי חובה אם למדת תורה בשקט. פגעת ולא, לא, 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 לא הכנסת נכון, כי לא, הפעלת פחות חושים כשאתה לומד תורה, זה לא טוב. אבל זה ברור, ברור, ברור שאין לך עכשיו הלכה שאתה חייב עכשיו ללמוד ולהשמיע על האוזניים שלך. מה בתפילה? בתפילה אתה לא עושה אז מטר בלי הלכה. עכשיו תעמוד, עכשיו תשב, עכשיו תדבר בקול, עכשיו בלחש, עכשיו תתכופף, עכשיו תקום. רגע, רגע, שאתה מתכופף, תשאה קצת, בסדר? גם שים לב איך אתה שם, איך אתה מתכופף, כן? ראש, ואחר כך פלג הגוף וכו'. יש גם מחלוקות בדבר הזה, איך מתכופפים. עכשיו תקביע את הרגליים שלך, עכשיו תוריד אותם, לך עכשיו שלוש צעדים אחורה, עוד פעם תחזור שלוש צעדים קדימה. מה קורה פה? כל כך הרבה הלכות, ואיך הגוף שלי זז תוך כדי התפילה, איך הפה שלי מדבר תוך כדי התפילה. מה הולך פה? למה יש כל כך הרבה הלכות? כי חכמים הבינו שאנחנו נוגעים בדבר מאוד 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 דק ועדין, דבר שיכול להשפיע על כל ישראל כולם. מה שאתה בתפילה אחת שלך פועל הרבה 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 יותר גדול מכל מה שאומות העולם עשו מבריאת העולם ועד היום. בתפילה אחת שלך אתה לא רואה את זה כלפי חוץ, אבל נראה לך שאתה זה שנוגע בשורש ומדבר אל הקדוש ברוך הוא יתברך שמו. אם אתה חושב שאתה פחות יכול להשפיע מטראמפ, אתה לא מבין מי אתה, ואתה לא מבין מה היכולות שלך, ואתה לא מבין מה זה חלק אלוקא ממעל, ומה זה נשמה אדירה, ולאן היא יכולה לחשוף, ולאן היא יכולה להגיע, ואיך היא יכולה להשפיע. וזה הבעיה הגדולה שלנו, אנחנו לא מאמינים בעצמנו ולא מאמינים בכוחות האדירים שתמונים וחברים בתוכנו. אנחנו גם מעדיפים לפעמים לדכא אותם ולהגיד, עזוב, אני גם לא רוצה להכיר את הכוחות שלי. הרי אם אני אכיר את הכוחות שלי, זה דרוש ממני יותר. אנחנו לא מבינים שאנחנו מחבים כל כך הרבה. זה הנקודה של התפילה. לנסות להבין לאן אני מגיע. אנחנו בשיעור הבא, קצת יותר ניגע, טיפה יותר בפנים, בהקבלות ההלכתיות של כל עולם ועולם, של מה שקורה, אבל צריך להבין שאנחנו מטפסים מעולם לעולם. ואיך מטפסים בתפילה ומגיעים עד עולם האצילות שאנחנו כבר מגינים ומבינים שהוא בעצם עניין של תפילת 18. כל שמה עכשיו דרך אגב זה בן ישחי, פרשיות השבוע בהלכות, לא אמרתי זה דברים עכשיו, בן ישחי קודש קודשים, אבל מתחיל בעולם העשייה, מתחיל בקורבנות. וכדי לטפס לעולם היצירה, יש לנו זה מחלוקת בין האשכנזים לבין הספרדים, אבל בגדול, כדי לטפס בכלל בין כל עולם לעולם, מה אני צריך? מה השלב המפריד בין עולם לעולם?
קדיש.
קדיש. יש לזה כמה וכמה הסברים למה דווקא קדיש. אבל הסבר אחד מאוד 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 פשוט. אתה המצאת עכשיו מטוס, המצאת חללית, המצאת רכב חדש. מה אתה יכול להרגיש תוך כדי שאתה ממציא את הרכב? לעוף על עצמך. גאווה. תראו, אני המצאתי משהו, אני הגעתי למקום מסוים, ליד מסוים בווייסילי, שהעולם עדיין לא הגיע אליו. והאדם עלול להתגאות. ולכן בין כל חלק וחלק של התפילה שאתה מטפס בו ואתה מגיע לרבדים עליונים יותר ויכולת השפעה גדולה יותר, הסכנה הגדולה שאתה עלול להתגאות. אז בוא תגיד עכשיו קדיש. מה תגיד בקדיש? התגדל והתקדש עם הרבה. אתה שם ועל מה דבר שותב נחותב עצמך פורקנה ויקרה משיחי איך וחייכון ומיומכון וחייל לכל בית ישראל, מתי זה יקרה? ואז יש מרבה מברך לעלם המאמיה. אתה אומר, לא אני, מה פתאום? בשביל זה טיפסתי. אגב, בשביל זה אנחנו מטפסים לירח. למה יוצאים מהארץ? לירח. יוצאים מכדור הארץ. רק כדי להופיע את שם השם בעולם ולהראות את החוכמה האלוקית. לא כדי לבדוק אם יש שם עכשיו עוד יצור שזז או לא. אלא אם כן, דרך זה אתה רוצה להופיע את שם השם. זה הסיבה שאתה גם מטפס בתפילה לכל מקום ומקום, כדי יותר ויותר ויותר להופיע את שם השם. זה לא פרטי, כל הסיבה שאדם לא מצליח לכוון באופן קבוע בתפילה שלו זה כי הוא לוקח את התפילה כאיזושהי צורה פרטית. אני עכשיו בא להתפלל כדי שאני אתקרב יותר לריבונו של עולם ולי יהיה טוב יותר. המחשבות חיוביות, כן? לא דיברתי חלילה על מחשבות של גאווה או מחשבות של שליליות, אבל גם המחשבות האלה לא מספיקות בדור הגאולה, גם הן לא מספיקות בארץ ישראל. בגלות אולי זה עזר קצת, בארץ ישראל זה לא תופס. זה נותן כוח לכמה וכמה תפילות, אבל אחר כך עוד פעם יש את הנפילה הזאת, ואתה שואל את עצמך שוב, עוד פעם ניסיתי ולא הצלחתי. כי יש ווייז אחר בתפילה. יגדל נא כוח השם, יתגדל ויתקדש השם הרבה. לכן אומרים את כל יהיה שם הרבה מברך למה מעל מיה, נכון? לפי אשכנזים אומרים עד על מיה, ולפי הספרדים עד עד האמירן באלמה, נכון? מה ההבדל ביניהם? תמיד תשאלו למה. יש הרבה דברים שאני לא יודע לענות, אבל תמיד תשאלו למה. בתפילה צריך תמיד לשאול למה. אז לפי שניהם מכוונים לאותה מטרה. מה המטרה? המטרה להגיע למילה כוח. כוח בגימטריה זה 28, ואתה אומר קדיש יגדל לכוח השם. אז אחינו האשכנזים באים ואומרים עד לעלם המאה על מאה, נכון? יש שמי רבם ורח לעלם המאה על מאה, שזה 28 אותיות. והספרדים, אחינו הספרדים באים ואומרים עד, אני חצי חצי, לא אני, אבל יש לי אשכנזי אבל אני ספרדי, אז חצי חצי. אז אז אחינו הספרדים באים ואומרים עד דמי רמב"ם, שזה 28 מילים, אבל שני מכוונים לאותה נקודה של מה? של יגדל הכוח השם. אני בא לומר את זה וכל המני השם הרבה יכול כוחו, מה עושים לו שקוראים לו גזר דינו? למה? מה הנקודה? כי הוא מכוון לאמת בתפילה להגדיל את כוחו של השם יתברך בעולם ואת הופעתו בעולם. עכשיו איך הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם? מופיע דרכך. אתה הצינור הכי גדול בעולם להופיע את שם השם, לא טראמפ. הכי גדול באומות העולם לא מתקרב לקרסוליים של תינוק שנולד ונפטר באותו יום. תינוק יהודי. כי הוא חלק אלוקא ממעל, והאחר הוא, ברוך השם, בריאה, לא מזלזל לך לבבריאות האלה, וכבודו של טראמפ במקומו מונח, ומגיע לו הרבה על מה שהוא פעל ועשה. נפלא מאוד. לא הייתי תולד ביטחוני כל הזמן בו, כי יבוא שלב שהקדוש ברוך הוא ירצה להגיד לנו, הלו, התבלבלתם, שמתם אותו להיות נשיא אלוקים, אתה בתוכנו. אני צריך גם להוכיח שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא יותר ממנו. אבל חסידי אמונות העולם שפועלים טוב על עם ישראל, לא ניקח להם את זה. זה הנקודה. אז אני חוזר אלינו. אז אנחנו בתפילה שלנו מטפסים עולמות, ולכן יהיה לי יותר קשה בכל פעם שאני מגיע לתפילת 18. כי שם אני מגיע פשוט לירח, ובירח אם אין לי כלים לאחוז אני אף. אם אני לא יודע ליצור לי את החליפה הזאת שתשמור עליי, אז אני באמת יכול לעוף ולהתקע רגע בחללית בכל מקום ומקום. זה מה שקורה לנו בתפילת 18. אם אני לא יוצר כלים נכונים בדרך לתפילה, אני מתחיל לעוף, ואז אני מרחף ואני מוצא את עצמי במקומות אחרים, ואני נזכר חסדים שלום. זה הנקודה. ואפשר, אני מודיע חד וחלק, אפשר להגיע למצב שכל תפילה, כל תפילה בלי יוצא מן הכלל, תהיה בלי ריחוף בכלל. אפשר להגיע למצב הזה. זה נקרא לכבוש את הירח מההתחלה, מי מודה אני, ועד הסוף. כל תפילה יכולה להיות כזאת בלי לרחף. גם בזה יש מדרגות, אבל כן, את הרובד הזה שאני עכשיו נפגש עם המלך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואני מרחף לו תוך כדי, מתאפץ לו במרכאות תוך כדי, את זה צריך להפסיק, ואפשר להפסיק את זה, רק צריך ללמוד איך, וזה דורש הרבה עמל ויגיע. אני גם לא שם, אבל בצורת, אני, אל תתבלבלו כי אני מעביר את השיעור, אני אומר רק שאפשר כי אני יודע שאפשר, רק צריך לעמוד. נכון,
מה ברור לנו? ברור לנו שאם אני לא מבין את מילות התפילה, אני לא יכול להתחבר. שיר השירים אשר לשלמה, שיר של כיסופים לריבונו של עולם, שיר של אהבה כל כך עליון וגדול, בסוף שיר השירים אשר לשלמה זה לא שלמה המלך, זה מלך שהשלום שלו זה הקדוש ברוך. זאת אומרת, המילים הראשונות בשיר השירים, אם אני לא מבין מה אני אומר, ואני לא יודע מה זה שמן תורק, ואני לא מבין מה, אז אני לא יכול להרגיש את האהבה הזאת. עכשיו, יש איזשהו ניצוץ של אהבה שאני מרגיש כלפי שמיה כשאני אומר את שיר השירים, כי בסוף אני באתי בשביל זה, והקדוש ברוך הוא יודע את תלומות לב, ויודע בדיוק מה אני מחפש. אבל הוא גם רוצה שנגיע לרבדים הרבה 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 יותר עליונים, שבאמת הנשמה תחשוף ממש לריבונו של עולם, לומר את שיר השירים בכיסופים מדהימים, וכן שהדמעה לא תבוא רק שאנחנו מרגישים צורך להתפעל עכשיו על משהו מאוד מאוד יקר לנו וחשוב לנו, ושהדמעה לא תבוא רק מתוך צרכים בכלל, שהדמעה תצא מתוך התרגשות אדירה לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שדם מול מי אתה עומד, ואת הזכות הגדולה הזאת, ואז היא יוצאת לא רק מתוך צרכים, לא רק מתוך בקשה. היא, במילים אתה הקדוש ושמך הקדוש, אתה אחוז בחיל ורעדה, והדמעות יוצאות. מי שחושב שאי אפשר להגיע לזה, אז הוא לא מבין בכלל מה זה תפילה, הוא לא מבין בכלל מה זה שאיפה אלוקית מהאומה הישראלית כולה וממך בפרט. מי שמדכא את זה בגלל שזה איזה שהן מחשבות גדולות וקשות להשגה, אז הוא בעצם לא רוצה לדרוש מעצמו. לכן אמרתי, אתה רוצה להתחבר באמת, אתה צריך לעמול. לא תבין את מילות התפילה, לא יעזור לך כלום, אתה לא יכול להתחבר. זה שלב א', שלב בסיסי. אתה לא יכול לכוון במשהו שאתה לא מבין. חנה חזל שיבצו אותה בתחילת התפילה, כי היא הבינה שיש כל כך הרבה מסיכים, כל כך הרבה מפריעים שיכולים לגרום לה לשיבושים במחשבות התפילה, והיא תקנה ואמרה בתפילה שלה, השם יחתו מריביו. אותם אויבים, אותם מריבים שבאים להפריע לי ולהציק לי ולהתפלל אליך, השם תעזור לי לנצח אותם. שם, כשאנחנו מתחילים את התפילה בסוכת זמרה ואומרים את המילים האלה, השם יחתו מריביו, אנחנו מבקשים, שם מכוונים, לא כוונות עם לא יודע מה גדולות, הלוואי שנזכה להגיע לשם, אני לא מבין בזה, אבל הכוונה הפשוטה של המילים האלה, של השם יחת ומריביו, הקדוש ברוך הוא תעזור לי בבקשה, יש המון המון מריבים, המון מסיכים, המון מפריעים שבאים להפריע לי להתפלל אליך, ולכן זה נכנס בתחילת התפילה. זה הסיבה שבתתפלל לך עיניי נכנס בתחילת התפילה. תחילת התפילה, תבדקו אותי, כדי שאנחנו נוכל להגיע להמשך התפילה בצורה נכונה. אז נתנו היום דוגמאות קטנות כדי לנסות להסביר טיפה את החשיבות של מה שאנחנו עושים. בהמשך ניכנס טיפה יותר פנימה, ננסה לדלג ולטפס בין עולם לעולם דרך הקדישים השונים, להסביר יותר בכל עולם מה קורה, ואז לראות איך כל הלכה נכנסת בתוך עולם. למשל, אני אתן עוד דוגמה קטנה אולי. כשאנחנו מטפסים לעולם היצירה, נלך לפי השיטה שאומר שזה בעצם בברוך שאמר, בסדר? אז קודם כל אתה עברת עולם. אז אם אתה עברת עולם, אתה צריך להבין שאתה נמצא במעמד אחר. אז מה באה הלכה ואומרת לך? תעמוד. תעמוד. כל הקורבנות ישבת. אתה עכשיו מטפס עולם, תגיד השם מלך, תעמוד, תגיד ברוך שאמר, תעמוד. אתם אוחזים בציציות? כשהם אומרים ברוך שאמר, למה? כי כתוב, תוחז בציציות. אז זה לא יחבר אותך אם אתה רק תוחז בציציות. אם לא תבין למה אתה אוחז בציציות, אז זה יהיה... אתם משקיעים תפילין של יד כשאתם מתחילים יוצר? למה? שמתם לב? כשאתם עוברים עולם, אתם עושים משהו. כשאתם מטפסים יותר למעלה, אתם עושים משהו. אתם משקים את הציציות במעבר בין עולם העשייה לעולם היצירה, בתפילין של יד במעבר בין עולם היצירה לעולם הבריאה, בתפילין של ראש במעבר בין עולם הבריאה לעולם הצילות, תפילת 18. טוב, למה דווקא את הציצית? למה דווקא את התפילין? למה דווקא את זה פה? למה... חכו לאט לאט. אבל עכשיו סוף סוף אתה מצליח להבין משהו קטן, וכשמבינים משהו קטן, אומר הרב זצ"ל, מה עושה חידוש בלב של האדם? פתאום, איזה יופי, למדתי טיפה יותר. צריך לחדש בתורה כל הזמן. הרב זצ"ל מסביר את הנקודה הזאת, לחדש כל הזמן בתורה. הלב מתמלא עוד ועוד ועוד בשמחה ובכיסופים יותר גדולים לכבונו של עולם. אנחנו צמאים לחידושים, כי זה באמת אנחנו רוצים כל הזמן להתחדש, אנחנו רוצים להיות קפואים במקום. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, הוא כל הזמן רוצה להתחדש עוד ועוד ועוד ועוד. זה הנקודה. ולכן אתה עומד בברוך שם. טוב, תשאלו למה יש מחלוקת באשכנזים וספרדים, האם צריך לעמוד להשתבח או לא, נכון? יש מחלוקת, זה נקודה נוספת. אז למה אני יושב ביוצר? דווקא יושב, נכון? גם אשכנזים וגם הספרדים יושבים ביוצר, נכון? לא עומדים שם. אומרים לך, תשב, תשב. צריך להבין את זה. למה לשבת? וממתי אסור לי לדבר? באיזה שלב בתפילה אסור לי לדבר בכלל? שם. מה עשו חזל? אמרו, תשמע, איך אני עכשיו? אנשי כנסת הגדולה, כמובן, בחוכמתם, הם תקנו את התפילה ממש, 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 לפי סרטוטים אדירים שנכתבו בשמיים של פנימיות התורה. אחד לאחד, כל מילה שם היא קריטית. אל תוסיף, אל תגרע בשום מילה. מה הם עשו בחוכמתם? אמרו, תשמע, בוא, אני צריך עכשיו שהוא לא ידבר. זה לא באמת רק השיקול הזה, כן? אבל צריך לראות לכם איך ההנחה נכנסת והיא תואמת. איך הוא לא ידבר? מה אני אעשה כדי לגרום לו לא לדבר? ברוך שאמר. אתה מתחיל ברכה, נכון? אתה יכול לדבר באמצע ברכה? אתה לא יכול. מתי מסתיים את הברכה? השתבח. אז כל פסוק איזה דברה, אתה לא יכול לדבר. אז זה הרובד ההלכתי הפשוט. שולחן ערוך מפורש. אתה לא יכול לדבר בחלק הזה. השפה הפנימית תגיד לך, כי אתה טיפסת למקום שאתה לא יכול לדבר. וככל שאתה לא יכול לדבר יותר, אתה גם מנמיך את הקול שלך. חצי רגע, זה כמו הרדיואים של אז, של פעם, איך אתה מנמיך. והיום זה להנמיך, זה לא יודע, סירי תנמיכי. אבל לאט לאט, טיפסת למעלה, גם הצילות, תפילת 18, עכשיו יותר בשקט. שם יש לך פחות זכות דיבור. שמע, זה תשמיע על האוזניים. לא עכשיו יותר מדי בקול. בסדר? לא באתי לגעת בכל נקודה, אלא רק כדי לעשות, להסביר לכם כמה חשוב כל חלק וחלק. ולאט לאט אתה תבין יותר ויותר איך אתה ניגש לכל חלק ואיך אתה מבין אותו בעומק, ואז הוא מתיישב לך על הלב. מתי הגמרא מובנת לך? כשעמלת בה, כשהשקעת בה, כשהתמדת בה, כשחזרת עליה, ואז הסוגיה נקנית לך באמת. ואם לא, אז אתה מבואס ואתה מדוכא ואתה אומר לעצמך, מה 20 דפים עכשיו למדתי מתחילת הזמן או לא יודע מה, ולא זוכר כלום. אני לא זוכר כלום. וזה מבאס אותך, וזה טוב שזה מבאס אותך, כי אתה צריך לתקס לעצמך הצעה, איך אני זוכר עכשיו את הגמרא שלמדתי? אבל אתה יודע בעצמך שאם אתה תעמול נכון, אתה תזכור לא רק 20 דף, מסכת שלמה, כמו שצריך. אם אתה תיגע נכון ותעמול נכון, אתה תצליח. אז אנחנו לא נותן לך את המבחן הזה סתם, להיות יהודי, כאילו אתה לא יכול. אתה יכול. אותו דבר בדיוק בתפילה. זה ההקדמה. שיעור הראשון, כדי שנבין לאן אנחנו הולכים, לעשות להבין, לא מדבר עכשיו דברים יותר מדי, זה אבל דברים פשוטים שהתיישבו לנו על הלב, כדי שנוכל טיפה יותר להתחבר וללמוד, וללמוד 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 כל הזמן על מהות ותוכן השם. בעזרת השם, יישר כוח.